טוב ושלום אהב באולפן ישראל בן צבי. הפלסטינים שיגרו הערב רקטה מרצועת עזה לישראל, היא נחתה והתפוצצה בשטח פתוח במועצה האזורית אשכול. כתבנו קובי פינק לא מוסר כאילו היו נפגעים ולא נגרם נזק, מערכת כיפת ברזל גם לא הופעלה. גובה הריות בעזה נטל אחריות לירי. כוחות הביטחון פתחו הערב באש לעבר פלסטיני שניסה לידות אבנים ובקבוקי תבערה לעבר כלי רכב ישראלים שנעו בכביש עוקף חוסן המוביל לביתה הרלית. הכוח זיהה פגיעה בפלסטיני שנמלט לחוסן. כוחות הביטחון סיכלו בשבת גם פיגוע דקירה בסמוך לצומת ביטין בבנימין. כוח צהל זיהה חשוד וביקש ממנו להזדהות. הוא שלף סכין והתקרב לעבר הכוח. הוא הגיב בירי לעבר המחבל וזה נוטרל, ובחסדי שמיים לא היו נפגעים. כמה מאות פלסטינים ביצעו לינץ' בשני תיירים גרמנים שטיילו בשכם. השניים נסעו ברכב מושכר ישראלי וזוהו בטעות כיהודים. המון פלסטיני תקף אותם ולבסוף הצליחו למלט את עצמם. הכנסת תמשיך השבוע בהעברת החוקים העוסקים במשילות הימין הלאומי וברפורמה המשפטית. כתבנו אבי רבינה מציין כי השבוע תצביע הכנסת בקריאה ראשונה על חוק דרי וחוק המתנות. בקריאה שנייה ושלישית יצביעו חברי הכנסת על חוק החמץ וחוק הנבצרות. בנוסף יקיימו החברים ארבעה דיונים על שינוי הרכב הוועדה למינוי שופטים ואיסור ביקורת שיפוטית על חוקי יסוד כהכנה לקריאה שנייה ושלישית. אלימות השמאל והקריאות לרצח ראש הממשלה נתניהו, משפחתו ושרי הממשלה. המשטרה עצרה אדם אחד, תושב המרכז, שאיים לרצוח את ראש הממשלה ומשפחתו, ואף קרא קריאות לרצח יהודים. בנוסף נעצר תושב מודיעין החשוד כי ריסס כתובות נאצה סמוך לביתו של שר המשפטים יריב לוין, היושב שבעה על אביו שנפטר בשבוע שעבר. כתבנו בנצי ליזרוביץ' מציין כי בתום חקירה קצרה שוחררו השניים. ובתוך כך הפגנה אלימה נגד השר איתמר בן גביר ומשפחתו ששהו בשבת בחופשה בכפר ליד בית שמש. מפגינים הגיעו לצימר בו שעה השר ויידו אבנים לעבר ילדיו ומשפחתו של השר. איש מאנשי השמאל שקימו את הפעילות האלימה לא נעצר. בנוסף המפגינים הגיעו לבית הכנסת עם רמקולים וצופרים והפריעו למהלכה התקין של התפילה. השר בן גביר אומר, תפגינו נגדי כמה שאתם רוצים, אני אלחם עבור זכותכם להפגין. אבל למה להיצמד לחנונות בית הכנסת עם רמקולים, לצפור, לצרוח ולגרום לאנשים לחלל שבת? אני בטוח שאם זה היה מסגד, הייתם מכבדים את המנהגים של בני המקום, אבל כלפי יהודים דתיים מסתבר שהכל מותר. תודה, אומר השר בן גביר לתושבי כפר אוריה לרוח נפלא. בכמה מוקדים ברחבי הארץ מתקיימות מחאות של השמאל נגד הרפורמה המשפטית ונגד הממשלה. חלק מהמפגינים נושאים דגלי האש"ף וקוראים קריאות בגנות מה שהם מכנים הכיבוש הישראלי בשטחים. בכמה מקומות גם מתקיימות חסימות כבישים אלימות של המפגינים. ברוך דיין האמת. בבית החולים הדסה בירושלים נפטר בערב השבת אב בית דין צפת, הרב הצדיק שמעון סופר זכר צדיק לברכה, בנו של האדמו"ר מערלוי זצ"ל ואחיו של האדמו"ר שליט"א. הרב סופר חלה באחרונה ובתקופה האחרונה חלה הרעה במצבו הבריאותי. הוא השיב את נשמתו לבוריו, הוא בן 71. הלוויה תצא כבר הלילה מבית המדרש הגדול של ארלוי בשכונת קטמון בירושלים. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר כל חי. התחזית גשום וסוער עד ליום שלישי. ועד כאן חדשות כל חי.
את שידורי כל חי ניתן לקלוט בתדרים 93 ו-92.8 FM באתר כל חי ובאפליקציה.
כל חי תמיד איתי, כל חי.
כל חי תמיד איתי.
עכשיו איתכם, שיעורו השבועי של הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף.
כל חי תמיד.
יש בן, יש פשוטו כמשמעו לתולדות יצחק בן אברהם. זה מה שאני מתנחם, שאפילו שמאור העולם כבר לא איתנו, מה נעשה? כי ככה גזרה חורמתו התברך, ככה זה הטבע. אבל אלה תולדות יצחק בן אברהם, אברהם הולד את יצחק. יש להם שרשך טבעי, ביולוגי, אחרי תולדותיהם של מעשים צדיקים, הכל טוב, אבל יש ברוך השם, חי וקיים, מרן הראשון לציון, שלאורו אנחנו הולכים. אני אגיד לכבודו, יש לנו השבוע עניין שבועל שני, עשינו לפי מה שאנחנו מכוונים, למה שהרב עושים, כמה, דעתם אני דווקא, כמה היא בוכה, כמה היא נודדת, ואיזה מתחזקים, אז מה היינו עושים בלי מרן? אני אמנה את הדוגמאות. יכלה הזמן והם לא יכלו. אז לכן באמת, אנחנו במקום גדולים אל תעמוד, אנחנו נודה לקדוש ברוך הוא, ברוך השם, אשר לא השבית לנו גואל, ואנחנו יכולים לעלות לרגל, כמתמידים כלחתן, בעזרת השם נתפלל, ימים על ימי מלך, תוסיף שנותיו, כמו דור ודור, ירום ונישא כיסאו, וגבה מאוד, עד ביד גואל צדק, במהרה בימינו אמן.
חזק וברוך לרב הגאון, הרב אבירם הלוי. הוא נכד של הגאון המפורסם בשלום יצחק הלוי, שהיה בתל אביב, רבם של התימנים, והיה מקורב מאוד מאוד בידידות עם מרן האבא. למרות שהוא היה יותר מבוגר מהרב בשנים, היה מגיע כל חג, אני עוד זוכר בתל אביב, כשהרב היה רב ראשי לתל אביב, היו באים משלחת של רבני תימן, בשלום יצחק הלוי, הרב יחיא אלשיך, כל רבני תימן היו מגיעים לסוכה, וגם חולו מועד פסח. היה ביניהם ידידות ואהבה ואחווה, ותמיד הרב היה מתענן למנהגים שלהם. היה הרבה תורה בתימן, היו בקיאים ברמב״ם בעל פה, ישר והפוך התימנים. תראו אותם, היו לובשים רגיל, פשוט, לא אתה מאמין שהיו גדולי תורה לפי הלבוש שלהם. אבל היה הרבה תורה והרב עלה על זה, תפס את זה, שיש הרבה תורה. הוא הוציא, הרב הוציא 5 כרכים בבת עינינו. חמישה כרכים, כל זה סיפורים על מרן, זכר צדיק לברכה, הקשר שלו עם רבני תימן. כולם, בתימן יש כמה, יש עמי, בלדים, יש כמה, כולם. מרן היה עם כולם בקשר, כולם אהבו אותו, כולם זה. היה פעם איזה אחד שנעשה קצת בקשר לנר בליל יום טוב, אבל זה לא השפיע שום דבר. זה ויכוח בהלכה, כדקה של תורה, פועל הצדיק, ויכוח בהלכה, זה הכל. אבל הרב תמיד היה מחזיק מהתימנים, אהב אותם. דיברתי כמה פעמים, המפתח של התימנים, זה לפי הרב קוק, רבה, הוא כותב בהסכמה של הרב עוזיאל, משפטי עוזיאל. המפתח של התימנים, המפתח הכי טוב. וזה קשה ללמוד את זה, לא קשה לנו. ואתם, קשה לכם. כן, אבל ההלכות של התימנים, מנהגים של התימנים, מנהגים טובים מאוד. איזה יראת שמיים, איזה צניעות שהיה אצלהם, מיוחד היה. והיה בדעת כל זה, היה ידידות. הוא זכה להוציא את הספרים האלו, ואשרה ואשרה הקרוש, המשיך עוד לעשות, יושב אב בדין בתל אביב, יושב על התורה ועל העבודה, והולך בקו של הרב, בקיא בפסקים של הרב אבן העזר, כמו שהוא אומר, יש פסקים קשים מאוד לבית הדין. והיו אפילו תיק פשוט, היה אצלי תיק למשל, שהיו זוג שהתחתנו כחרדים, אשכנזים, כחרדים, ובעל התקלקל. אחר כך ביררתי למה הוא התקלקל, הטלפון לא קשר, הוא ירד לתהום, פשוט. הוא בא עם קרחת בלי כיפה, לפני בית הדין, צריכים לשים לה כיפה מנייר, כן? שמנו לו כיפה, והיה ויכוח על חינוך הבת. הם כבר גרושים, בואו, צלנו חינוך הבת. איפה תתחנך הבת? הוא רוצה, כמו שהאווירה שלו, הוא לא דתי, גמרנו. עזב את הדת. והאישה הצדיקה, היא גרה בבני ברק, אחת מהחסידויות שיש. היא רוצה חינוך חרדי. אנחנו פסקנו שצריכים לשלוח אותה לחינוך חרדי. הם התחתנו כחרדים. הדעת כן. אמר לי אחד הדיינים, הרב מליח, אמר לי הרב, זה לא יעמוד במבחן בג"ץ. אמרתי, יעמוד או לא יעמוד, אנחנו לא נסתוק נגד התורה, נגד ההלכה. יש לנו הלכה, יש לנו תורה. פסקנו בית הדין, שכנעתי אותו, בחלה פחד לחתום, יקבל אחר כך על הראש מהבג"ץ. אמרתי, מה אתה מפחד? לא תגור בפני איש. קטן בפסק, שלוח אותה לבדין, לחינוך חרדי. קיבלנו באמת בגץ על הראש. הוא ערך דין שלו, הגיש עלינו בגץ, ועשו לנו, נתנו על הראש, איך אתם מתאבים, הוא גם אבא, הוא גם צריך להחליר. נתנו לו על הראש, הפכו את הפסק שלנו. אני אומר, חבל, למה? אנחנו בדין הגדול, והם בית משפט העליון. למה צריכות מעלינו? למה לא הפוך שאנחנו נהיה מעליהם? עכשיו, כל הרפורמה המשפטית שאנחנו עושים, צריכים באמת שיהיה שלום בעם. כל המחלוקת הזו, כל מלחמת אחים שעושים, זה דבר שמטריד, דבר שכואב מאוד. אני לא מתערב בדברים האלו, אבל לפחות צריך לשכנע אותם, לעשות מפגשים איתם, להסביר להם, לפחות בענייני דת, אל תתערבו. מה אתם מתערבים בענייני של דת של בית הדין הרבני? אתם לא מעל בדין הגדול. יש בדין הגדול פסק מה שפסק. בעניינים של דת, צריך להסביר להם, חמץ בתי חולים. אני זו לא שאלה, הסברתי להם. אמרתי להם, חקר אנשים יפחדו להתאשפז בבית חולים. למה? יש חמץ בבית חולים. לדבר איתם, לעשות להם. השאר הדברים אני לא מתערב על הרפורמה, אני לא מבין בזה אני. מה שאני לא מבין, אנחנו לא צריכים להתערב. רק אני אומר, כדאי שאמת יהיה הידברות ביניהם, שלא יחב שלום מלחמת אחים. אנחנו כולנו עם ישראל, ואהבת לאחר כמוך, כולנו אחים אנחנו. צריך להשתדל. עניינים של דת, צריך לבוא איתם כל מיני דברים, להסביר להם את הדברים בהסברה, שלא יתערבו. לא יגידו לרשום מי שהתגייר גיור רפורמי, תרשמו אותו כיהודי. לא, זה דברים של דת, תשאירו את זה לבדין הגדול, תשאירו את הדברים האלו זה. לבוא איתם לקראתם, להסביר להם את הדברים האלו, והשם יעזור שיהיה שלום בעם ישראל. במשנה, פרק 50, מסכת עבודה זרה, בדף ע' עמוד ב', שם כתוב כך, הלוקח כלי תשמיש מן עובדי כוכבים, עד שדרכו להטביל, יטביל, עד שדרכו להגעיל, יגעיל, ללבן בהור, ילבן בהור, שפודים והשכלות, מלבנם בהור. זה פחות או יותר לשון המשנה, עבודה זרה, ע' עמוד ב'. פירוש, אדם שקונה כלי ביד שנייה, מעיר העתיקה, זה עולה וזול, נותנו לו מחווה, נותנו לו סיר, הכל זה מצב טוב, הוא קונה יד שנייה. מה עשה בזה הגוי? בשל בזה חזיר. מה, הוא שומר חלק בית יוסף? מה, הוא בדי שהוא אוכל בזה חזיר, נבלה וטרפה. נו, בלוע בכלא הזה, איסור. הוא יכול לקחת את הכלא הזה, מחוות או סירים, לעשות בהם תבשילים שלנו? בדי שלא, צריך להכשיר את זה. להוציא מה שבלוע. התורה אמרה לגבי כלי מדיין. מה היה בכלי מדיין? היה שם בתוך הכלים טרפה, חזיר? ממש, בעין, לא צריכה לממר. מה שהתורה צריכה להגעים וללבן באש, כתוב את זה בתורה בכלי מדיין, מה זה? זה על הבליעה של הכלים. טעם כעיקר. טעם של האיסור, דינו כמו עיקרו של האיסור. זה הפירוש. טעם כעיקר. יש חזיר, נבלה, טריפה, מבשלים את זה בסיר, יוצא טעם של הבשר, נכנס בתוך הכלי, ואחר כך שמבשלים עוד הפעם, יוצא הטעם בחזרה ושם בתוך התבשיל. זה פירוש טעם, כמו עיקרו של הדבר. להלכה זה דאורייתא, לומדים את זה מכלי מדיין. דעת הרמב״ם, קצת אחרת, איך שכזית בכדי אכילת פרס, דעת רש"י שזה דרבנן, אבל להלכה, מרן השולחן ערוך פוסק, בסימן צד ח', ויורה דעה שטעם, כעיקרו של האיסור, וזה דין דאורייתא. רצו ללמוד את זה ממסה בחלב. אם אדם יבשל, לא תבשל גידים בחלב אמו. נדמה בתורה שלוש פעמים. אחד לאכילה, אחד להנאה, ואחד לבישול. עצם הבישול, יש לו כלב, לפי היתר של חכם, אסור סתם לגדל כלב, אלא יש לו היתר של חכם, כל מיני סיבות, לשמור על הבית, כל מיני דברים כאלו, רוצה לבשל לכלב, מסע וחלב. עצם הבישול שהוא בשל מסע וחלב, זה אסור. אחד בא לבישול, זה חידוש, רק מסע וחלב. אחד להנאה, ואחד לאכילה. בשר בחלב, התורה אסרה דרך בישול. למה התורה אסרה? יש בשר בתוך החלב, תוציא את הבשר, גמרנו, אין כאן בשר. יש את הטעם של הבשר. כשנבשל חלב יחד עם בשר, יש טעם מהבשר, רוצה לתוך החלב. מה אתה רואה מכאן? שטעם של האיסור, טעם של הדבר, כמו הדבר עצמו. וכן התורה אסרה בשר בחלב. ככה רבה רצה ללמוד, רבייה, סליחה, לא רבה, רבייה רצה ללמוד, בגמרא מסכת חולין, בדף קח עמוד א', טעם כעיקר, דאורייתא, למה? הנה, תורה, בשר וחלב, התורה אסרה. מה התורה אסרה? אפילו שאני מוציא את הבשר, אפילו לכן התורה אוסרת. למה? טעם. אמר לך רבה, רבה, אשכנזים אומרים רובה, אם זה באלף, אומרים רובה, אם זה בהי, רבה. אמר לך רובה, אמר לך רבה, אומר לו, מה אתה מביא רעיון מבשר וחלב? בשר וחלב חידושו. איך אמרו אלו חידושו? מה, אתה לוקח דבר של היתר, עוד דבר שיותר, חלב מותר, חלב תנובה מותר, לא צריכים להחמיר טערה, חלב יותר, והבשר הוא יותר, חלק שיטת בית יוסף, הכל בסדר. שניהם דגשים זה בזה, זה נהיה איסור, זה חידוש. ועוד חידוש, שרק דרך בישול התורה אסרה, לא אחד אחרי השני, זה מדרבנן, אחד אחרי השני. התורה אסרה דרך בישול, זה לא נאמר דברים אחרים, כבוש כבושל, נכון? בגמרא חולין צד זה על עמוד בית, שוחן אור סימן קופי, במסע בחלב לא נאמר הדין הזה, זה רק מדרבנן, לא מדאורייתא. זה חידוש, שרק דרך בישול אסרה התורה, לכן אי אפשר ללמוד במסע בחלב. אז במסע בחלב לא לומדים, טעם כעיקר. מאיפה לומדים את זה? מכלי מדיין. יש עוד לימוד. כל משרת ענבים לא ישתה. נזיר, נזיר עצו מן היין. שרו את הענבים יחד עם מים, 24 שעות, כבוש כבושן, או יש אומרים שלושה ימים, אז כל המים כולם נפחים כמו יין. אם הענבים עדיין נמצאים שם, השמרים נמצאים שם, בחתם שהכל נהיה בדברו. כשמוציא את השמרים, מוציא את הענבים, את הצימוקים, בחתם בורר פרי הגפן. מה יש כאן? יש כאן טעם של הענבים או של הצימוקים בתוך המים. התורה אומרת, כל משרת ענבים לא ישתה. הוא יזיר עצו מן היין. אם לקחתי ענבים, שחטתי ועשיתי יין או בישלתי, אני יכול להבין. בסך הכל זה ימצא בתוך המים, זה מים, שקיבלו טעם מהענבים. הנה, אתה רואה שהתורה אוסרת טעם כעיקר. טעם של האיסור זה כמו עיקרו של האיסור. מה שכן שמלוע בזה איסור. איך אני אקח מחבת שתקנו בזה בשר חזיר, נבלה, הטרפה, נבוא לבית, נלקה את זה באקונומיקה ונעשה בזה שם ביצה. יש לפנים, בתוך המתכת עצה, בתוך הברזל עצו, מלוע בזה בשר טרפה, נבלה. אחרי צריך להכשיר את זה. איך משרים את זה? כמלעו, כך פולטו. כדרך בליעתו, כך הדרך פלטתו. איך הוא בלע? למשל, סיר. ממשלים בזה על האש, מרק, יחד עם רוטב, ורוב פעמים. רוב פעמים זה עם רוטב, תעשה לזה הגעלה, רוטב. אם עושים את זה ביבש, כמו למשל, שיפודים והסקלאות. שיפודים, כולם יודעים איזה שיפודים. זה מה שצולים, ברזל, שצולים בשר על האש. היום, הדור שלנו, כבר שמו חשב עשירות, והיום יש חד פעמי, אבל תמיד עושים, היו עושים תמיד שיפודים, שימוש חוזר, כל פעם משתמשים בזה. הגוי צלע בזה בשר חזיר, נבלה, טרפה. כל הברזל הזה בלע בשר טרפה, בלע חזיר. תחזור ותצלע בזה בשר, מה שבלוע בפנים יצא לבשר שלנו. אבל איך הוא בלע? בלע ביבש, לא עד רותם. וכן, הסקלאות. מה זה הסקלאות? זה רשת. מניחים רשת על הגז, על האש, שמים שם את הבשר או את הכבד, וזה בולע. ההשכלות האלו בעלו איסור, אצל הגויים, בעלו איסור. טוב, אם משתמש בזה עכשיו, צריך לעשות לזה הכשר. מה הכשר? תעשה לזה הגעלה? זה לא השתמשתי בזה ברוטב, השתמשתי ביבש. כבולעו, כך פולטו. כדרך בליעתו, כך דרך פליטתו. בעלה ביבש, תעשה לזה ליבון, תעבירו באש. בעלה עם מים, תעשה יחד בהגעלה. זה משנה במסכת עבודה זרה, עיני עמוד ב'. בחוות למשל, בואו נראה. בדרך כלל עושים בזה ביצה, מתגנים בזה קציצות, עם שמן עושים בזה. לא שהם קצת מורחים כמו בתנור, בתבניות, שזה שלא ידבק. לשמן שמן ממש, זה ממש ברוטב. מה ההכשר של הגעלה, של המחוות? ברן כותב, מחוות דיה בהגעלה. לפעמים השמן נגמר. וכבר הוא לקראת סיום הבישולים. מה עכשיו ייקח עד הפעם שמן ועשים, הוא יברך מזכה, כל חבל לו על הכסף. אבל מה, נגמור את המישול הזה, יש לי עוד חצי לאחד לתגן, עוד משהו אחד לתגן, אפילו שכבר אין שמן, הוא מתגן ביבש. אז לכאורה צריך ליבון. בחוות כזה, השתמשתי בזה ביבש, איך שנגמר השמן. אבל הרוב פעמים השתמשתי ברוטב. הרוב, מה עושים במחוות? מתגנים ביצה, איך זה עם שמן. הולכים אחרי רוב בליעתו, לא משתחשבים במיעוט. יש לי מיעוט שלפעמים זה יבש, נגמר כל השמן, ואני עושה את זה ביבש. לא מסתכלים בזה, לא צריך ליבון. אחרי מרן כותב, מחוות, דיה בהגעלה, מספיק שיהיה הגעלה. הרמה מחמיר, וחינו אשכנזים מחמירים בזה, הם מתחשבים במיעוט. אם יש מיעוט פעמים שזה יבש, צריך לזה ליבון. לא מועיל הגעלה, חתחילה. בדעבד, גם להרמה מותר. אם עשה לזה הגעלה, גם להרמה זה מותר. מה דיבר על הרת חילה? יש לך כלים שרוב תשמישו זה עם רוטב. לפעמים, מיעוט בלי רוטב, נעת מרן, הולכים אחרי רוב תשמישו. כמו שהגמרא עוד הזרה מבארת. האשכנזים מחמירים לחוש למיעוט, ולכן עושים בזה ליבון אחת חילה. תשאלו אותי, מגיע פסח, אדם לוקח בחוות, שהוא עשה לזה הגעלה. במשך כל השנה כולה הוא עשה בזה קציצות של בשר, יחד עם פרורי לחם, בעלה חמץ. עשה לזה הגעלה, כמו השולחן ערוך. עכשיו בפסח עצמו, הוא לוקח מצה, שם אותה, מטמין אותה בביצה, ומתגן. עושה איזה מה... המצה הזה קשה לפסח. עכשיו המחוות עשה לזה הגעלה. מי מקרה בפסח שיגמר השמן, ויהיה עכשיו יבש. קצת לחלוחית, הוא לוקח את הביצה עם המצה ומתגן. תגידו, פה לא מועילה הגעלה. הגעלה מועילה לרוב פעמים. רוב פעמים היה עם שמן. עשיתי לזה הגעלה, ברוטם, מועיל. אחורה המיעוט הזה, איך מועילו הגעלה? לכאורה רבה צודק, איך מועיל לזה הגעלה? שאלה הזו, שאל אותה רבי מנחם עזריה מפנו. הוא היה לפני 450 שנה, הוא היה בדורו של מרן. בסדר? רב פעלים, יש לו תשובה בזה. והוא כותב, מה שכתוב, מה למד דמושית אדומי תקנוי, כמנה שהוא עוקר את זה ממש מגלח לגמרי. לא חותך במספריים, מסדר את השפה והזקן. וגם כן, תולש את השיער של הזקן, זה מה למד דמושית אדומי תקנוי. אבל לגלח, זאת אומרת, לסדר את הזקן, לא לגלח. לסדר אותו במספריים, גם לפי הכמנה זה מותר. היה מהדורה של אהבת שלום, את התשובה הזו השביטו. רב פעלים, לא הביאו את התשובה הזו, חלק ד'. היה עליו השלום, אבי יעקב כהן. הוא היה לו הוצאת ספרים, שיח ישראל, במקור ברוך. לפני שנים, לא יודע, 40, 50 שנה, הרב קרא לו, תשמע, למה הם השביטו את התשובה הזו? כי הם חושבים, רוצים להחמיר. זה לא נוח להם הקולה של הרב פעלים. שמותר לסדר את הזקן במספריים, לא נוח להם. אז השמיטו את זה. איך אתם נוגעים בקודשים, נוגעים בספרה, כתבה של מסר חיים, וקש בך, תדפיס את עוד הפעם את רב פעלים, מהדורה שלך, תשים את התשובה הזו. כך הוא עשה. במהדורה של רב פעלים, של שיח ישראל, יש את התשובה הזו של רבי יוסף חיים, שמותר לסדר את הזקן במספריים. טוב, אבל לגלח לגמרי, פי הקבלה, זה לא טוב. מי שיכול, סתם אופי כללי אני אומר, בחור שיכול לגדל זקן, וזה גדול לא יפה, לא כמו תאיש, אין הכי נמי, שיגדל זקן. אתה לקח מכונת גילוח, אתה מתגלח. אם שתי שערות בפאות יש פאה כאן, פאה כאן, פאה כאן, יש מחלוקת איפה הפאה, אולי גם פה הפאה, יש מחלוקות. אם שתי שערות משם, תעקור אותם ככה, ממש מהשורש, שלא מורגש השורש, אתה עבר על האיסור של כמו גילוח מתאר. מה היסוד של גילוח מתאר? גילוח מתאר שזה, אתה לא מגיש את השורשים. מי שמתגלח, בוא חושב פה, אמר כולם צדיקים, מי שמתגלח מתאר, מי שמעלה את שמיים מבינים את זה, אז נוגעים, עושים אחורנית לך, חלק, חלק כמו ילדה קטנה, שמתגלח במכונה, מגישים אחר כך את השורשים, וזה הבדיקה. אדם שרוצה להתגלח במכונת גילוח, יעשה חלש. יעבר כמה פעמים, יעשה חלש. לא ילחץ חזק. לא ילחץ חזק, מספיק שתי שערות שפה או פה, חמסה לא יכול להיכשל. הרב פרנק כתב תשובה מזה, בעניין של גילוח, במכונת גילוח. אמר לי פעם, מרן זצל, אמר לי את זה לפני יותר מ-50 שנה. אומר, אם לא היה הרב פרנק, היה קשה לי מאוד להתיר את המכונת גילוח. בזכותו של הרב פרנק, כשהוא יחס לעובי הקורה והתיר את המכונת גילוח, בזכותו אני יקל מתיר. בחוץ לארץ, כולם, גם תמודי חכמים גדולים, חלבים, גאונים. יש אחד תמיד חכם, אחד הרב ליאון וליאור, בקים בכל הבית יוסף, חושב משפט, אבן העזר, תראו אותו בגולה, תחשב אותו כאילו איזה בעל הבית, תחשב אותו. ותמיד חכם, חשוב. אז כולם עושים איסור, כל החלבים שמתגלחים, האשכנזים המודרניים, כולם לא מתגלחים, אז כל החלבים שלום עושים איסור? לא, מותר. מה שכן, צריך להזיר את המיום שמתגלחים, שיעבירו את זה חלש חלש. זה לא משנה איזה מכונה, אם זה שתי סכינים, לשבור סכין אחד, שלא יהיו שני סכינים. ולהעביר את המכונה חלש חלש. מי שגדול לו זקן טוב, זקן מסודר, יגדל. אלא כן, אבא שלו, פחד עליו השידוחים. אם יהיה לך זקן, אתה תראה כמו איזה אחד צול. יודעים מה זה צול, כן? צמיק ויעבר עלו. יראה ככה, יראה לא טוב יראה, עם זקן. אז הוא מבקש ממנו, אבא שלו, מבקש ממנו, תגלח. בסדר, ישמע לאבא שלו. אבא שלו רוצה שידוחים, רוצה לו טובתו, ואז זה מותר להתגלח, לא צריך... אם אבא שלו מרשה לו, והזקן גודל יפה, לא ככה אחד פה ואחד למעלה, הכל גודל יפה, למה לא? זה עדיף יותר. או לחילופין, שיגלח ממישעי, ממשחה. אבל הסגור את הבתי, הסגור את זה, יש ריח גדורה מהיום. הסגור את זה שלא לא יצא הריח. טוב, זה אני אומר, אמר מפנו היה מתגלח. והיו כמה מקובלים שחשבו להוכיח ממנו, אתם רואים? גם לפי הקבלה מותר להתגלח. אבל זה לא נכון. מי שכתב את זה, וכתבו, כתבו, פשוט לא למד הרבה. לא מעסוק בטלפון, לא למד הרבה. שימד עוד תשובות, לא לומדים תשובה אחת וזהו. יעבוד, לדעת תשובות, לדעת. בסוף הספר, יש לו תשובה והוא כותב, שהיה לו חולי הפנים, והוא לא יכל לסבול בשום פנים ואופן את השערות של הזקן. לכן הוא חייב להתגלח. הוא היה חולה, הנוסח המנה פטרה, מחולי הפנים, כך הוא קורא לזה. אז לעולה לפי הקבלה, ילכה נמל לא להתגלח. סדר בספריים מותר, להתגלח אסור לפי הקבלה. איך הוא התגלח? חולי הפנים, ולכן התגלח. טוב, זה אמר מפנו, ספרת לכם עליו. יש לו בתשובה בסימן צדי זין. הוא שואל את השאלה שלנו. מחבט, לא אנחנו פוסקים, דיה בהגעלה. למה? הולכים אחרי רוב תשמישו. וכן בכל הכלים כולם. כל כלי הולכים אחרי רוב תשמישו. אם היה מלח, הגעלה. ביבש, ליבוד. אבל לפעמים יש מיעוט תבשיל, זה תשמיש, השתמשתי בזה ביבש. כמו שתיארתי לכם לגבי מחבט, השתמשתי בזה קצת ביבש. נגמר השמן. המשכתי לתגן בזה. נו, מגיע הפסח, אתה חוזר בחזרה, עשית הגעלה, זה מועיל ללח, לשמן. נגמר השמן, הגעלה שעשית הוא, זה לא מועיל. לדבר, צריך ליבול לדבר הזה. ככה שואל אמר מפנו. שאלה יפה? ברכתי? לא ברכתי. ברוך אתה אדוני, אני אומר לך עולם שהכל יהיה מדברו. מתרץ אמר מפנו, סתם כלים אינם בני יומם. מה שבלוע בכלי, בין ימו, תוך 24 שעות, יוצא הטעם משם, הטעם נשבח, טעם טוב. אחרי 24 שעות, מה שבלוע בפנים, זה טעם נפגם. רבותינו, כל זה פרק חמישי, מסכת עבודה זרה, שם מבואר כל הדברים האלו, רבותינו גזרו כלי שלא בין יומו, עטו כלי בין יומו. אם אני אבוא להגיד, כלי שעבר עליו 24 שעות, מה שבלוע בפנים, די, נהיה טעם נפגם. אומרים בקיצור, נטלף. מה זה נטלף? נותן טעם נפגם. מה שבלוע בפנים, טעם נפגם, אנחנו נתיר את זה. והמעותיים, יהיה קני בן יומו, תוך 24 שעות, שמה שמנוע הפנים עדיין טעם שלו, טעם משפח, טעם טוב, יבואו להתיר גם בזה. הנה, טענו בסיר הקודם, להתיר גם בסיר הזה. לא ישימו לב לחלק שזה עבר עליו 24 שעות, זה לא עבר. לכן עשו גזרה, קני שלא בן יומו, עתו קני בן יומו. סתם כלים, אינם בלי יומן. אתה לא יודע הקני הזה, פישרנו בזה תוך 24 שעות, לא משנה תוך שעות. סתם, ספק, שאתה לא יודע, סתם כלים אינם בלי יומם. ואז הטעם שלו טעם נפגם. אם טעם נפגם, לכן לא חששו למיעוט. לכן מסתכלים אחרי הרוב. המחבת, הפי רוב זה עם שמן, זה עם רוטב, עושים בזה הגעלה. אולי יש מיעוט פעמים, אז זה מסתם, אז לא בלי יומו. כמו שלא בלי יומו, זה רק דרבנן, החכמים לא חששו לו דרבנן. ככה מסביר אמר מבנו. מי שיעמיק בדברים, לא יהיה שטחי, יבין מכאן משמע, באמת כן היא מחוות בן יומו, שהגעלתי אותו, הנה חנה מצליח לזהר, שיהיה תמיד שמן. אם נגמר השמן, ממשיך לתקן את החצילים וכדומה, הוא נכנס לבעיה, כי הוא הגיל את זה, הגיל מה ששמן, לא מייבש, יבש לא מועיל עגלה, צריך ליבוד, הוא לא עשה לזה ליבוד, וזה בן יומו. כל היתר שאומרים אחרי רוב תפשמישו, זה רק שזה לא בן יומו. צריך לשים לב לזה. בדרך כלל היום מגיעים את הכלים, בדרך כלל זה לא בין יומו. ועוד דבר יותר מזה, נותנים בתוך המקום של המים, שמגיעים כלים, כל מיני חומרים של ניקוי, לא יודע, אקונומיקה, כל מיני חומרים כאלו שזה פוגם. אף אחד יכול לקחת המים האלו, לקרר את זה, לעשות בזה קוסטי. לא שייך, זה טעם שלא טעם פגום. אז אחרי, גם כלי בין יומו, לא נורא, אפשר להגיע את זה גם כבין יומו, הולכים אחרי הרוב, רוב פליעתו, זה דבר בלח. בחם של מים חמים. היום במחם יש חשמלי, יש כל מיני חברות, יש מחם, בשביל משתמש עדיין, שייך קצת באמצע דור הביניים, שייך הדור הקודם, משתמש במחם על הפלטה, מחמי מים על הגז, מחם עם ברז, ושם את זה על הפלטה, ומשתמש בזה, זה הכי טוב ככה. עכשיו, המחם הזה, לפעמים השתמשתי בזה בחמץ. מה בדרך כלל זה בולע, המחם? בדרך כלל זה בולע מים, נכון? מה יש שם? מי עושה בזה טריות, שקדי מרק, במחם? זה מיועד למים. אבל לפעמים נותנים על המכסה של המחם, קוגל, בורקס, כל מיני דברים שזה חמץ גמור. המחם בלע מהחמץ. איך הוא בלע? הוא שם על המכסה, יש בפנים, המים רותחים. המים רותחים, יש עדים. העדים מעבירים את הבליעה שבמכסה לתוך הסיר עצמו, ואז הסיר עצמו בולע חמץ. במשך שנה שלמה, אתה לא יכול להימנע בדבר הזה. כמה יש שבתות בשנה? למעלה ב-50, נכון? כל שבת, יש שם לחם, פיתות, קוגל, יש שם חמץ, וזה בולע. המכסה בולע חמץ. ואז הוא עובר דרך העדים לכלים, לכן צריך להכשיר את הכלים האלו. יש קומקום קטן של סנז, איך קוראים בזה? הרבי שלום. קורקום של סנס, שמשתמשים בזה, איך? פינג'אן? כן, פינג'אן אומר. זה מיועד לתאים. אנחנו, לא, זה הדור הקודם. הדור הזה אין את זה היום. היום הסקיות, כן יש לי שיעור עושים. יורים מכן יש לי, זה מה שאנחנו עושים. אבל היה הדור הקודם, היה פינג'אן, הקורקום הקטן הזה. עושים בזה שקדי מרק, עושים בזה טריות. מישהו עשה בזה פעם חמץ? אף פעם. הוא מיועד תמיד לתאים. שואלים, צריך להכשיר את זה לפסח? הוא אין לו כסף, אם יש לו כסף הרבה, שייקח, עשה כספים, זה הספרדים, עשה כספים זה מנהג, בקינים בזה יותר. ייקח מעשה כספים, יקנה פינג'אן חדש לפסח, יקנה עוד מחם לפסח. אבל אם יש אין לו את האפשרות הזו, צריך להכשיר את זה לו או לא? כן, צריך להכשיר את זה. לב הדעתי, שאלה שלמה, אדם לוקח את הפינג'אן, נמצא על הגז, ומרתיח את התה, עלי התה, יחד עם המים, רותח. מוציא את זה מהגז, שם את זה על השיש. בשיש אולי היה שיריים של עוגה, שיריים של לחם, של שקדי מרק, קטריות, כל מיני דברים של חמץ שהיה על השיש. שם את זה שם, אז זה נגע. אדם יכול לשים לב שנה שלמה, שהפינג'אן הזה לא ייגע בחמץ, גם במחם. במוצא שבת, מוציאים את המחם מהפלטה, ונחים אותו על השיש. השיש, יש שם השיריים של של הבורגול, בורגול זה חמץ, מה שהם צריכים לדעת, אבל חושבים שזה קוטניות, כן. זה חמץ. יש לנו השיש, כל מיני דברים, חיטה שהיה בחמין, דברים כאלו. הוא שם את זה, פעם אחת בשנה, בעלה חמץ, צריך להכשיר אותו. אחי הרב יעקב, זכרונו לברכה, נתן שיעור פה בברוכוף, לפני 40 שנה בערך, והוא אמר שכמה שרוב התשמיש שלו זה במים, או בתמצית שתי, לא צריך להכשיר. ואני חלקתי עליו. אמרתי לו, זה לא נכון. אם פעם אחת זה בעלה חמץ, צריך להכשיר אותו. מה שכתוב רוב בליעתו, הכוונה היא איך הוא בעלה, ביבש או בלח. זה הכוונה רוב בליעתו. לא אם הרוב חמץ או לא. הבאתי לו ראיה מפורשת מהשולחן ערוך. תשמעו אותו. סימן תף נון א', זה דיני הגנת כלים בפסח, סעיף כף א'. מרן כותב כך, זה לשון מרן. כל כלי השתייה, בין צלוחיות, בין כוסות, פותרים בשטיפה. כוסות, זכוכית, מתכת, חרס. פעם אני זוכר עוד, היה כוסות מברזל, מתכת. לפני 60 שנה אני זוכר שהיה כוס האלו, או מחרס. היום עושים את זה עם ציפוי של זכוכית, ציפוי דבר לק. לא תמיד זה זכוכית, עד ציפוי. ציפוי זה חומר מבריק, זה הכל. טוב, בכל אופן, כל הכוסות, חרס, ברזל, פלסטיק, כל כלי השתייה מותרים בשטיפה והנחה בלבד. שימו את זה בברז, שטוף את זה טוב טוב, אתה רוצה תשים אמבה, אקונומיקה, אבל שטיפה זה מספיק. כותב, בין שהם של זכוכית, בין שהם של עץ או של מתכת, בין שהם של הרס, מספיק בשטיפה. ממשיך מרן וכותב, שולחן ערוך, ואף על פי שלפעמים נותנים בהם לחם חם, בתוך הכוסות, לוקחים עוגה בסקבית בתוך התה, ואז זה נהיה חם, לכאורה הכלי הזה לא בזכוכית. זכוכית, סעיף אחריו, סעיף כבב. כותב מרן, כלי זכוכית לא בולע ולא פולט, שום דבר. אשכנזים מחמירים כלי זכוכית. אבל דעת מרן לשולחן ערוך, זכוכית לא בולע ולא פולט. נגיד, כוס של מתכת, כוס של חרס, כוס של עץ, או חד פעמי, שזה כן בולע. לוקח מסקבית, זה רותח, תה, רותח שם את זה בפנים, ואז הוא בלע, בלע מהמסקבית, או מהעוגה, מה ששם חמץ שם. או לוקחים חלב רותח, שמים בתוכו כל מיני קוביות כאלו, לא יודע איך זה נקרא, שמעבים את זה, וזה חמץ גם הוא, וזה בולע לכאורה. ולפעמים נותנים בהם לחם חם, אבל רוב תשמישם אינם אלא בצונן. מה עושים בכוסות? בדרך כלל, מים, טמפו, קולה, מצפוזין, זה חל בצונן. לפעמים יש דבר כזה. לא צריך לזה הכשר, ספיק שטיפה. ואז זה כותב מרן, שלא הלכו בכל כלי, אלא אחר רוב תשמישו. איך הוא כותב? לפעמים לחם חם, הרוב צונן. הוא לא אמר, לפעמים לחם, והרוב זה לא לחם. הוא לא אמר ככה. ידגיד באמת, כמו שרצו להגיד אחרים, שאם הרוב לא מחמץ, לא צריך הכשר, אז אם ככה, למה מרן אמר, לפעמים לחם חם, הרוב לא חם. תגיד, לפעמים יש לחם, הרוב זה לא לחם, הרוב זה שתייה, זה מים, זה דברים כאלו. מרן לא אומר ככה. מרן אומר חם או צונן בדבר הזה. וזה הולכים אחרי רוב תשמישו. בעלה בחם או בעלה בצונן. זה לפורש משהו אחרון ארוך. אני פעם בחנתי באיזו ישיבה בבני ברק, לפני, יודע, 30 שנה, אולי אפילו יותר, בחנתי איזו ישיבה. שאלתי את האברכים, לומדים איסור ויותר. כלי שבלוע פעם אחת באיסור. קנו את זה מהגוי, יד שנייה, מחבת. הוא אומר לך, מסיח פתאומו, פעם אחת עשיתי בזה בשר, בפנים בשר חזיר, נבלה, טרפה. ניקיתי את זה כבר כמה חודשים, לא השתמשתי בזה, זה רק פעם אחת. תראה, זה חדש. מכל לי את זה מחצי מחיר. אתה צריך להכשיר את זה או לא? תגיד, זה רק פעם אחת. הוא אחר כך עשה עוד, עשה חביתות, עשה בצעין, עשה הכל בחבת הזו. ופעם אחת היה בזה חזיר, פעם אחת צריך להכשיר. איפה הלך בשר הטריפה הזה? איפה הלך החזיר הזה? לא נמצא בלוע בפנים? עבר עליו 24 שעות? אז מה? נטלף, גוזרים לך תחילה, לא עושים נטלף. אז כמו שאנחנו צריכים להכשיר כלי מגוי, שפעם אחת הוא בלה איסור, צריך להכשיר אותו, אותו דבר גם בחמץ. מה ההבדל בין זה לזה? מחנתי אותם, ולא עודו לי נכון. אמרו לי, לא צריך, הרוב זה לא חמץ, הפינג'אן הזה, או המחם הזה, זה הרוב מים, הרוב עלי תה, לא צריך להכשיר. אמרתי להם, מה תעשו עם השולחן ערוך הזה? קראתי להם, בקשר של משנה ברורה, תקראו השולחן ערוך מפורש, מה תעשו בזה? שתקו, הרושימה שלהם הגן עליהם, הוא דקות תמיד להגן על התלמידים שלו. הם אף פעם לא טועים, התלמידים שלו. הגן עליהם, לא, תכוון ככה, תכוון ככה, תכוון, כתוב מפורש, מה כאן, שעה הכוונות. זה כתוב מפורש, דברים מפורשים, מה התכוון, לא התכוון. יש עוד ראיה, הבאתי להם עוד ראיה, מדוחה. יודעים מה זה מדוחה? אידיליון. הם לוקחים מכתשת וקודשים את התבלינים. אנחנו עם הערבית? כן, קודשים. היום כבר לא מוצאים את הדבר הזה, יש דבר כזה היום? אני לא יודע אם יש. יש, טוב, אצלנו אין. הרבנית עליה שלום, היא הייתה משתמשת בזה. מכתשת. פעמים קודשים כל מיני תבלינים, יחד עם חמץ. כל מיני פורי חמץ או קמח, שיש בזה בפנים. אז זה בולע. איך זה בולע? דוחקת עם סכינה, הוא נותן מכות, צריך כוח לזה, נותן מכות ואז זה בולע חמץ, צריך להכשיר את המדוחה, זה נקרא מדוחה, את המכתשת הזו, זה היה פעם עשו מנחושת, אני כבר לא רואה את זה, היה עשו מנחושת וקודשים, צריך להכשיר את זה בהגעלה, אומר, מדוחה מותרת בהגעלה, פעמים יש שם פירורי לחם ולכן צריך לזה הגעלה, הרמור אומר לא, צריך ליבון קל, תשים את זה באש, לא צריך שיהיה אש לטז ממנו, זה ליבון גמור, אלא ליבון קל. מספיק שיהיה בתוך האש, תחמם הרבה, מספיק. קש, תיקח קש יבש, לא רטוב. תיקח קש, שים עליו, ותראה שזה נשרף, זה נקרא ליבון קל. אומר המשנה ברורה במקום, בסעיף קטן, צדיק. וכתבו אחרונים, זה מדוחות קטנות שלנו, מה שמששים בבתים, שלעולם אין דרכים בהם חמץ. רק קרקום ונגלח, לא יודע מה זה, שתראו בסוף המשנה ברורה, שתרגום ביידיש, תחפשו תראו מה זה, לא יודע. כל מיני תבלינים, או ריחיים שפלפלים שלנו, אומר המשנה ברורה, כתבו אחרונים, די לנו בהגעלה, גם לפי הרמה שמצריך ליבון קל, בזה מספיק בהגעלה, לכתחילה, אפילו משל מתכת. ובכל מקום, זה השורה חשובה, בכל מקום, הגעלה צריכה, בני שבע בא לתוכה פעם אחת חמץ משהו ונבלע, צריך להכשיר את המדוחה הזו. הגעלה, שימו לב, פעם אחת, ב-12 חודש, אולי בחודש ישרי, אולי בינון, מי יודע מתי, פעם אחת נפל לתוכו חמץ, והוא קטש את זה במכתשת, למה דעתי, אתה יכול לשים לב שנה שלמה, אז פעם אחת בנה חמץ, צריך להכשיר את זה בעגלה. הוא מתחשב עם זה שלא צריך ליבון קל, לפי אשכנזים. והכשר כן צריך, מה הגאון החזון איש, מדייק לנכון מהמשנה ברורה הזה, שאם פעם אחת השתמשתי בחמץ בכלי הזה, צריך להכשיר אותו כבר לפסח. אמרתי זונו לאחי, תראה, הנה משנה ברורה, הנה חזון איש, הנה ראיה בשולחן ערוך, לפני כן הזכרתי, שולחן ערוך פה במדוחה, דברים ברורים, שאם פעם אחת זה בחמץ, צריך כבר להכשיר אותו. המחם של המים החמים, פעם אחת היה זה פיתות, פעם אחת היה זה קוגל, בורקס, זה מעלה חמץ פעם אחת, גמרנו. איך מאשרים את זה? מאשרים את זה מהגעלה. לא צריך ליבון. תגידו, אבל הקוגל נגע במכסה. זה נגע וזה יבש. בעלה ביבש. אז אולי את המכסה צריך ליבון. לא. איך הוא בולע? די העדים מלמטה גם כן. לא רק מלמעלה, גם מלמטה. והעדים נופלים למים בחזרה, והכל נהפך לה... בית דינו של שלמה, הוא כותב, אין בשולחן ערוך דיני מעשר כספים. לאשכנזים מאוד מקפידים בזה. עשר, שיש שתעשר. הם רואים ברכה בכסף שלהם. גם מברכים שמקבלים 2,000 שקל, 200 שקל. מקפידים בזה מאוד, אשרי ואשר חלקם. אבל מרן בשולחן ערוך, הוא לא מזכיר של מעשר כספים. זה רק מנהג, אצלנו זה מנהג. לכן הוא כותב, הרב שלמה לניאדו, שהבית דברים הספרדים מקילים במעשר כספים. לקנות תפילין של רבנו אותם, כן, שיקנה מעשר כספים, מי שמתחתן, לא בחור רווק, מי שמתחתן יקנה מיד תפילין של רבנו אותם, יניח אותם, וזה אחר זה. אמרתי לכם שאיזה רב אחד אמר, כאן מוסייף כמדומני ידע, וזה כאן בשכונה פה, רב אחד דיבר, ואמר שלפי הקבלה, הוא יודע הקבלה, לפי הקבלה, מי שמניח תפילין של רשי לבד, ואחר כך רבן אותם, לא עשה כלום. לא רביח, לא רשי ולא רבן אותם. כלום, כאילו לא יודע תפילין. ככתוב, למה? כי כתוב בזוהר הקדוש, ששניהם אמת. הוא לא יודע מה פירוש, מה זה שניהם אמת? בפי הכוונה, יש עניין בזה, יש עניין בזה. כמו אלו ואלו דברים נקים חיים. מה, תחליט, איך ההלכה? או כמו זה, או כמו זה. אלא שניהם יש בזה משהו, יש בזה משהו שמיימי. רק זה הכוונה, שניהם אמת. אבל תראו, סבא, חם אברהם פטל, אבא של הרבנית, הוא היה רב בחלב, לפני 100 שנה, אולי יותר. אחר כך בא פה לירושלים, והוא לקח את מרן, להיות חתן לבת שלו, לאימא הרבנית. הרב ראה אותו, מניע את הסדיר של ראשי ורבן אותם ביחד. טוב, בראש, עוד תגיד, אפשר לסדר. ביד, כל הבא זה יורד למטה. מה, תסמוך על הגול, לבינה שכל המקום? לפי הלכה, צריך מקום מסע תופח. אתה עושה ככה, אתה רואה את מה שמדפח, שם צריך להיות תפילין. מה אתה מרוויח? כל הבא יורד למטה התפילין. דיבר על ליבו, גם תפילין של ראש, תמיד זה גבולי, תניח אותם בזה אחר זה. מה להפיע הקבלה, שניהם אמת, שניהם אמת, שניהם מבחינת אמת, גם אחד אחרי השני. הוא הלך למקובל הגדול, הרב מרדכי שרעבי. הוא היה מקובל גדול, מקובל אמיתי, לא מקובל עכשיו מקבל, שרוצה לקבל, אלא מקובל, מקובל אמיתי. הלך אליו, אמת, הרי החתן שלי החדש, עושה חדושות במלחמות, נכנס למשפחה, החיל להעיר ליערות, להגיד לתפילין, לא יודע, נשמע לו, משהו, אומר לך, החתן שלך, תשמע מקולו. הוא לא היה בעומר, לא היה, אבל הוא הכיר את הרב, משהו מלך תשמע מקולו, תניח אחד אחרי שלי. הוא היה מקובל גדול. אם באמת היה בעיה לפי הקבלה, מי שמניח את הסדר של ראשי ורבנותם בזה אחר זה, היה איזה בעיה בקבלה, שניהם אמת, אז איך הוא מקובל לזה, אמרנו ככה. חם אפרים הכהן, אביו של חכם שלום, זכר צדיק לברכה, היה ראש המקובלים בירושלים, היה מקובל גדול מאוד. ואף כותב בספרים שלו כמה פעמים אביא, הסכים איתי, ידידנו, שון הידידות של, של אהבה, זה הכוונה, הסכים איתי, ידיד אלוף, אלוף נעוריי, כך כותב על אברהם, אלוף נעוריי, הסכים איתי, נניח בזה אחר זה, אם אדם לא יכול לדלק בדיוק את המקום, אז שניח בזה אחר זה. הוא היה מקובל גדול. אם היה בזה בעיה, כמו שהוא טען אותו אחד שטוען, אז למה, איך הוא הסכים עם הרב? הוא היה מקובל. אתם רואים, שני מקובלים גדולים הסכימו עם הרב, שמי שקשה לו להניח ביחד, כי זה יורד למטה, או בראש שלו, בכל מקום שלו, יניח בזה אחר זה. לכן לא צריך, אני אומר, אדם שיש לו אפשרות, מיד אחרי החתונה, יש לו מחשבות טובות, לא אין לו הורים, שום דבר, שיניח מיד רבנותם. מאיפה הכסף? זה עולה 700, 800 דולר, לא יודע כמה זה עולה, שיקח את זה מעשה כספים. הוא מביח 7,000 דולר לחודש, ייקח 700 דולר מזה. אם לא, ייקח כמה חודשים. ייקח כמה חודשים ויקח מעשה כספים. הספרדים בכלים יותר למעשה כספים. ואני אומר, הצעה טובה, תימדו באשכנזים. הם, ברוך השם, יש להם, נכון? דירה ללכת, יש להם. נכון? שיהיה להם, למה לא? יהיה להם, למה? כי הם מקפידים מאוד למעשה כספים. הם עושים חשבון מדויק. כמה ביטוח לאומי נכנס? כמה? 150 שקל? 15 שקל. עושים כל דבר, עושים את המעשה כספים שלהם. ולכן מרוויחים, רואים ברכה, עשר בשביל שיתעשר. בואו נלמד אנחנו באשכנזי, נלמד את הדברים האלו, אני גם כן עושה מעשר. אבל אף כמה מנהל, מי שיקשה לו, בא, מגיע ערב פסח, תקנה מחם חדש, עושה כספים, תקנה פינג'אן חדש, כמה זה עולה, מאות שקלים, כסף קטן זה עולה, שמה אני אצטבך, אבל אם אין לו, שום אפשרות אין לו. מי שיש לו חובות, פטור מעשר כספים. קודם כל תגמור את החובות שלך, אחר כך תיתן מעשה כספים. אלא אם כן, זה נפרס ל-20 שנה במשכנתה, והריבית לא עלתה, אז יכול להיות, זה קבוע, יש לו אפשרות קבועה. זה לא מפריע לו, אז זה כבר חייב בחזרה מעשה כספים. ואם יש לו החובות, הוא לקח מהגמח הזה, מהגמח הזה, קודם כל תפרע את החובות שלך. לובה רשע ולא ישלם. אדם שלובה ולא משלם, קוראים לו רשע קוראים לו. קודם כל תפרע את החובות שלך, אחר כך תתן מעשה כספים. כשיש לו חובות, פטור מעשה כספים. אבל יכול לקחת כלים של פסח, שזה חסידות, לא בעיקר הדין. עיקר הדין, עשה לזה הגענה, עשה לזה ליבוד מה שצריך. איזה חסידות, זה דבר טוב. תיקח מעשה כספים, תעשה מלכת כלים מיוחדת לפסח, זה הכי טוב. אם בחושב יש עשירות, קונים הכל לפסח. נחזור בחזרה את דברי הגמרא שהתחלנו, עבודה זרה עניין על בית. הגמרא אומרת, בית המקדש שהיה קיים, שם לא היו בישולים. לא היה בישול, בשר, אין דבר כזה. הכל היה צלי, צולים. ביום ראשון בבוקר, מישהו עשה עבירה בשבת, היום בבוקר היינו בכנס רבנים. היו 300 רבנים. ממד, ממד יפה מאוד, לראות כולם ספרדים. היה אחד אשכנזי, חשוב מאוד, הרב ליאור גלזר, כן? אבל כולם היו שם ספרדים. ואחרי התפילה צריך להגיד שתי הלכות. אני לא הבנתי למה צריך, זה אברכים, הם לא רבנים כולם. כל האמא שלהם הלכות, צריך להגיד שתי הלכות. אבל מישהו שם עמד, שתי הלכות. מה הם שתי הלכות? מה הם האחרונים חובה? ואסור לחלל שבת. לא, שתי הלכות הן. כן, אסור לחלל שבת. צריך להגיד שתי הלכות. טוב. אז היה בן המדרש, אדם מביא קורבן, הוא חילל שבת, הוא לא שם, הוא לא היה בשביל היום בבוקר, וחילל שבת. יום ראשון בבוקר, חיללתי שבת, ידקתי חשמל, צריך להביא חטאת. מביא חטאת שמנה לבית המדרש, ויש בזה חלק לבעלים לאכול. צולים לו את הבשר, שפונים והסקלעות. למחרת, יום שני, מגיע מישהו אחר, אני חייבתי בשלמים, שתי ימים ולילה אחד, נכון? שוחטים, עושים בשר על האש. מצולים, בשיפונים של אתמול. חטאת זה יום ולילה. יום ראשון, ליל שני, זהו. שני הבוקר, עמוד השחר, זה כבר נהיה נותר. באש תשרפנו. אסור. מה שבאולך נהיה אסור. לוקח אותו שיפון, או אינו שהסקלעות, הרשת, צולם בזה במחרת שלמים. מה שבלוע חטאת, יוצא עכשיו בתוך השלמים. איך זה מותר? עונה הגמרא, היו עושים הגעלה. היה שם בצד, בית המקדש, קומקום סיר גדול של מים חמים רותחים, לפני שצולים את השלמים, חסים את הזה, מגעילים. רוצים השכלאות, מגעילים ועושים בזה בשר. יום שלישי, יום רביעי, כל יום ויום שעושים בשר, עושים בזה הגעלה. עכשיו גמרא, מה הגעלה? אבל זה צלי. שם לא היה בישול בית המקדש, היה צלי. צלי זה ביבש. מה למדנו שם במשנה? אם בלע ביבש, כבלעו, כך פולטו. איך הוא פולט? רק ביבש, רק באש. צריך ליבון. צריך להביא ברנר, אנחנו עושים ליבון, רק ככה זה יצא. איך אתה עושה לזה הגעלה? אמר לרב השל, לרב אמרם, אמרם ברי, ולושן אלך בין את הרב עלה ליסורה בעלה, מה אתה מדמה? המשנה דיברה, לוקח כלים מן הגוי. הגוי עשה בזה חזיר, נבלה, טריפה, בלוע בזה איסור. לכן תעשה לזה ליבון, אם זה מייבש. כאן זה בלע חטאת, זה בלע יותר גמור. כמו שבלע יותר גמור, מספיק לזה הגעלה. זה דברי הגמרא, ככה הלכה נפסקה. בית המדרש יבנה בקרוב, נפסוק להם לכהנים, תעשו עגלה, לא צריך ליבון. למה כזה יתרה? נחלקו הראשונים, מה הדין? בפסח. מה זה נקרא? זה נקרא איסור או זה נקרא יתרה? הפקה מינה, האם צריך ליבון בפסח? יש תבניות של התנור. עושים בזה רוב תשמישם עוגות. עושים בזה תפוח אדמה עוף בגריל. הרוב זה ביבש עושים. לא עושים, מי עושים איזה מרק ירקות, מרק שקדי מרק? לא עושים איזה מרק, הרוב זה ביבש. מה צריך תבניות האלו? צריך איזה ליבון. לשים את זה באש, זה יכול להתפקע, יכול להתקלקל התבניות האלו. לכן קונים חדש, קונים חד פעמי קונים. אבל תבניות האלו עצמם, יש חש עליהם, זה בליבון. יכול להיות אולי שזה נקרא יותר. זה מלא עכשיו. החמץ עכשיו הוא מותר. מישהו הולך בחוב ורואה איזה בסקיבית על הרצפה, היה מתכופף, אפילו שזה קשה לו, אפילו שהוא זקן, מתכופף, ייקח את הביסקוויט, ינשק אותו, ישים אותו על הגדר. אם זה ראוי לאכילה כמובן, איזו חתיכת לחם, שהילד הקטן זרק את זה, אז זה לא ראוי לאכילה. זה לא נקרא אל מעבירים על האוכלים, תמשיך ללכת כרגיל, חבל להתכופף. אבל אם זה ראוי לאכילה, אין לכן אמת, הרי אם שים את זה על הגדר, אז זה יותר גמור. אם זה יותר גמור, זה כמו הגעלה בית המקדש. בית המקדש זה יותר הבעלה. מה אמרנו? מספיק לזה הגעלה. אז נדע גם פה הגעלה. נדע את הרמב״ם. הרמב״ם וגם הרמב״ם בשו"ת ממדעים בסימן ק"ז. שזה נקרא יותר גמור, החמץ. יותר הבעלה. אין מושג של ליבון בפסח. כמו בית המקדש. נדע את הרמב״ם וזה דעת הרמב״ם ועוד כמה ראשונים. למד זאת, הריף והראש, הרמב״ם, הרב חלאווה ועוד הרבה ראשונים, הם סוברים, זה סוף סוף, עכשיו זה נקרא חמץ, חמץ שמו עליו, כמו שהסביר הרן בפסחים בדף למד עמוד ב', שחמץ נקרא עכשיו חמץ, נכון שמותר לאכול חמץ, מה קוראים לו, יקרא שמו בישראל, חמץ, אז זה שמו עליו, זה כמו איסורה בעלה, כמו לוקח כלים מן הגוי, שבלה חזיר, בלילה טרפה, בשר בחלב, מה אמרנו, אם זה ביבש, ליבון, ברוטב, הגעלה, כך נדמג בפסח, זה נקרא כמו איסורה בעלה. חלוקת, הרמב״ם, הריף והראש. אתם מבינים לבד איך מרן פסק. מרן פסק פה כמו שתי עמודי הוראה, שהם הריף והראש. הרמב״ם בדרך כלל הוא תלמידו, מחשיב את עצמו כתלמיד של הריף, למרות שהוא לא ראה את הריף, אבל הוא מחשיב אותו כמו תלמידו של הריף, מהכתבים של הריף. יש מקומות שהרמב״ם סתם מדברי הריף, חלק עליו, ראשונים כמה מלאכים, והוא חלק על הריף הדבר הזה, הוא אומר, תרם עלה, אין לימוד מפסח. בא הריף וחולק, אומר, לא, יש לימוד מפסח, אם עלה מייבש צריך לימוד. מרן פסק בסימן תפנון א' סעיף ד', שיפודים והשכלות, דינם והגעלה, סליחה, בלימוד. בלימוד עד שיהיו ניצוצות של אש ניתזים מהם, עד כדי כך. תיקח ברזל, אחרי שזה היה על האש הרבה זמן, תגע בו, יעוף ניצוץ של אש. זה לימוד. לימוד כזה חזק, לא סתם לימוד שזה יהיה. צריך שיהיה אדום, לימוד חזק. זה שיפודים והשכלות. איך מרן פסק? שזה נקרא חמץ שמוע עליו, שם של חמץ. זה נקרא איסורה בלה. לכן מרן פוסק לנו, כל הדינים של הגנת כלים, השתמשתי ביבש, צריך לימוד. השתמשתי בלח, צריך לזה הגעלה. למה? כי מה פוסק כמו הריף, מה הדין בדיעבד. הריטב"א כותב שזה חומרה דחמץ. מרן פסק ככה, עזב את הרמב״ם, קודם כל זה הריף הראש. לא רק הריף הראש, זה רוב הראשונים. ספר ההשלמה, המירי, מחזור ויטרי, ספר העירי, בן עזרא מאיץ, זה רוב הראשונים. מרן פסק עם אותם. אבל מסבירים, מסביר הריטב"א, בעיקר הדין מרן יכל לפסוק, כי זה כאילו שלא בן יומו, זה טעם נפגם, נטלף, זה דרבנן, ספק דרבנן לכולה. אבל חומרה דחמץ. כיוון שזה חומרה דחמץ, לכן פסק לנו מרן להחמיר בדבר. אם זה חומרה דחמץ, כל זה לכתחילה. מה הדין בדיעבד? מי שלקח שיפודים והשכלות, או התבנית של תנור, ועשה לזה הגעלה במים. שזה לא בן יומו. אחרי שאמרנו, עושים מה משהו מהשימוש, עשה בזה הגעלה. מה הדין בדיעבד? כן, רואים. יכול להשתמש בזה. יעשה בזה קמח מצה, יעשה בזה עוגות, מה שרוצה. למה? כי זה רק חומרה דחמץ. כי זה חומרה דחמץ, אחרי זה מותר. יש מקשים, לפי זה אפשר ליישב, קושיה. קראתי לכם עכשיו מרן בסימן תפנון א' סעיף ד', נכון? מרן, סימן תפנון ב', סימן אחריו, סעיף א', כותב, צריך להיזהר, להגעיל את הכלים עכשיו, לפני פסח, ברור שעכשיו, לא מחר. קודם שזה יהיה לפני פסח, או ערב פסח, לפני חצות היום. ברגע שהגיע חצות היום, כולם מכירים את הגמרא, פסחים, דף ו, שלא מכיר, שיכיר עכשיו, ודף ו, אך חילק את היום. ומי חצות היום, אסור לאכול חמץ, זה לאו, אין קראת, אין מחמצת, כל הבנרי הבא למצא, אין את זה. אבל עדיין זה אסור מדאורייתא אסור. אומר רבי יוסף, השולחן ערוך, מעתיק את זה, הראש וגם הרן. שעשה את העגלה לפני חצות, או עכשיו, השבוע הזה, שבוע הבא, לפני פסח. אם יעשה אחרי חצות היום, אז זה כבר נקרא איסור, הדבר הזה. ואז, אם זה בן יומו, בעיה. החמץ יוצא לתוך המים, חוזר בחזרה המים. אתה לא יכול להתערב שרק מוציא ולא מחזיר בחזרה. תוך שנייה, מוציא את משמנוע, חוזר בחזרה ובולע, נכון? אז חוזר בחזרה ובולע. אז אם זה לפני שעה שישית, אם זה לפני שעה חמישית, זמן היתר, חוזר בחזרה, זה יתר. חוזר בחזרה, יתר. אבל אם זה עכשיו, אחרי חצות, חוזר בחזרה וזה נהיה איסורה מלאה. ולכן אומר שזה צריך לשים לב לזה. מסביר הראש יותר בהרחבה. זה נקרא נת ברנת דהתרה. אתם יודעים מה זה נת ברנת? ספרתי לכם שלפני שהרבק שידרון עליו השולם היה רב ראשי, היה איזה רב אחד בצבא, שהוא ביקש כושר בלי בחינות, ללכת לבחן, זה קשה עליו. רוצה כושר כגדול בתורה. הרבנים הראשיים שקדמו לי נתנו הרבה בחינות, בלי בחינות, גדול בתורה. ברוך השם, אנחנו ברבנות, כל העשר שנים שלי, כמעט, אפילו אחד לא קיבל בלי בחינות. אין דבר כזה. יבוא אצלי אחד עם זקן עד תבורו, אני גדול בתורה, תן לי כושר גדול בתורה, אני לא נותן להם. לכו לבחינות. יש 11 בחינות, תעשו בחינות, תעשו יותר על שבת, מה שצריך. הורדתי ברכות, כמה דברים שזה קלים, הורדתי את זה, קצת שנראינו את הרמה. הבחינות שיהיו, דווקא בית יוסף. לא יש חנוך יבאר אתם לבד, בית יוסף. מי שנבחן, עבר על הכל בהצלחה, קיבל אחוזים גבוהים, בבקשה, קיבל כושר. למה קיבל סתם? אבל היה אחד שהפציר ברבק שידרון, שהוא רוצה כושר בלי בחינות. תשאר אליי הרבק שלי, אין לי זמן, תרוד מאוד ברבנות, בבקשה, תבחן אותו אתה. אם הוא מצליח, תיתן לו אישור, ואז אני אתן לו כושר גדול בתורה. יפה מאוד. הוא נכנס לשבעה, הוא קצין גבוה, כמה פלאפלים, 40 פלאפלים, אדם הזה, שם שם, נכנס לבית המדרש, בעצם הסרט נכנס, ככה. הוא אומר, אני רוצה להיבחר, שלח אותי פלוני, תקן, דיבר איתי עליך, תחכה במשרד. אני רואה הבחורים מתלחשים ביניהם. מה זה נקרא, אלוף משנה? תת אלוף, מה, דנים ביניהם. טוב, נכנסתי למשרד, שאלתי אותו שאלה ראשונה, תגיד,